קריאת הדשמיה, השבת, פרשת, מסך, מסעי, והדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת הבמר ירבי ציון בן יהודה ודאולת, ולעילוי נשמת חברנו ברוך אלתר בן שרה ויהודה, לעילוי נשמת ארצל בן עמליה, לעילוי נשמת אליעזר בן מנשה, מרדכי בן יעקב, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. ישנה שאלה ידועה. ישנה שאלה ידועה ומפורסמת. אני בדרך כלל, אתם יודעים, הנטייה היא לדבר ששתי פרשיות האלה מחוברות, מסות מסי, אז היא לדבר דווקא בעניין של מסות, והרבה מאוד מדברים בנושא הנדרים. כוח הדיבור, חשיבות הדיבור, המהות של נדר, נדר זה יצירה במציאות שהיא חידוש, חידוש במציאות בכוח הפה. אז אבל אני היום ברשותכם רוצה לעסוק בנושא אחר, דווקא להתרכז בפרשת מסעי, בנושא המסעות, ולשאול שאלה שהיא ידועה ופורסמת בסייעת הדשמיה, לנסות לענות עליה איזושהי תשובה שאולי תיתן לנו או תפתח לנו צוהר למסע הבנות החיים. הפרשה פותחת: אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לטבעותם ביד משה ואהרון. מאיכן יצאו עם ישראל? במצרים. כתוב מפורש בפסוק הפותח. ולאחר מכן התורה מספרת לנו: ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש וכו', ושניים שלושה פסוקים לאחר מכן אומרת התורה: ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. ומתחילים למנות עכשיו 42 מסעות שהם במסע וחניה: ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. אז אני מזכיר, התורה פותחת: אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ויצאו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות. עם ישראל יוצא ממצרים. למעשה היציאה ממצרים הייתה במסע אחד. אדם יוצא מהבית, הוא יצא מהבית, הגיע לרחוב, הוא כבר יצא מהבית. עכשיו הוא הולך מהרחוב הזה לרחוב הבא, מהרחוב הבא לרחוב הבא, אבל זה לא נראה שיצא מהבית. היציאה מהבית הייתה במסע אחד. ויסעו מרמסס, רמסס זה מצרים, ויחנו בסוכות, הגיעו לסוכות, זה כבר לא במצרים. יצאו כבר במצרים. אז מה זה אלה מסעי ברבים בני ישראל שיצאו מארץ מצרים? זו השאלה. השאלה הזו שאלו את הגדולים והחכמים, זה לא, אין בשאלה הזו חידוש. השאלה הזו היא שאלה מפורסמת וידועה. סייעתא דשמיא, ננסה לתת תשובה שהיא מבוססת על שיחה של הרבי, הרבי מלובביץ', וליקוטים ממקומות שונים, חלקם נזכיר, חלקם שם יסלח לי שאני לא מזכיר את השמות, אבל תעשי זה במהלך השוטף של הדברים. אז זו השאלה. עם ישראל מגיע בסופו של דבר, אחרי שהוא, כמו שאמרנו, אנחנו מונים 42 מסעות, כולם מכירים, אני חושב, את המסעות, גם כי הם כתובים בתורה, וגם כי ערב פסח אנחנו אומרים כסגולה, יש עניין גדול לומר את המבט מסעות, כמו הורו לנו רבותינו, כתבו המקובלים, כדי להינצל האדם ממקרים רעים, בפרט מחולי המגפה, יועיל מאוד אמירת המסעות, ולכן נוהגים בערב פסח ללמוד קריאה זו, 42 המסעות. מי שבשבילו חידוש זה בסדר, מערב פסח הבא בעזרת השם, קורא את 42 המסעות, זה מופיע בכל הסידורים של עדות המזרח, אני חושב ללא יותר מכלל. אני לא מכיר את הסידורים של אחינו בני אשכנז מספיק בשביל לומר, ואם לא מופיע זה גם לא בעיה, זה מופיע גם בחלק מהאגדות, האגדות של החסידים ודאי זה מופיע, לפני האגדה מופיע. יש, אז מונים 42 מסעות, רמצה, סוכות, איתם, פי אחירות, מרה, אלים, הים סוף, מדברסים, דופקה, לוש, רפידים, מדבר תנאי וכו'. ואז יש איזה לשון ארמית שלקוחה מהזוהר הקדוש של המסעות. זה סגולה. סוף הדבר ששם ישראל מגיע לפעתי ארץ ישראל, לארץ ישראל, שזה ירדן ירחו. זה המקום, נכון? הם יוצאים למסעות, מסיימים את המסעות ויצאו מערי העברים ויחנו בערבות מואב, במסע האחרון. ערבות מואב זה המסע האחרון, המסע 42, ועל ירדן ירחו. על ירדן ירחו. ירדן ירחו זה כבר הכניסה לארץ ישראל. אז היו 42 מסעות, יציאה ממצרים, אנחנו עדיין בשאלה למה, למרות שהיציאה ממצרים היא מסע אחד, אנחנו קוראים, התורה הקדושה קוראת לה אלה מסעי בני ישראל בלשון רבים, ואנחנו מגיעים לירדן ירחו. אז ירדן ירחו, כמובן צריך להבין מה זה העניין של ירדן ירחו. מה זה ירדן ירחו? פשט, שם של מקום. זה פשט הדברים, אפשר גם להבין, מותר גם לשמוע פשטים בתורה, זה בסדר. אסור לחשוב שהפשט זה העיקר, זה ודאי לא. התורה אנחנו צריכים ללמוד ממנה. התורה היא לשון הוראה. אדם, כתוב, חייב אדם לראות את עצמו בכל דור כאילו הוא יצא ממצרים. וחייב אדם לראות את עצמו בכל יום כאילו הוא יצא ממצרים. אז הנה, אנחנו יוצאים ממצרים כל יום, בכל דור, הנה חינמי כך או כך או כך, זה צריך להיות רלוונטי ליציאה שלי ממצרים. עכשיו, 42 מסעות רלוונטיים ליציאה ממצרים, ואני צריך להבין מה זה מסעי בלשון רבים כשאני יוצא במסע אחד, זה לכאורה ממצרים. לכאורה ממצרים. וכמובן אני צריך להבין את המסעות עצמם, אני צריך להבין את המסע ואת החנייה, אני צריך בעיקר אולי להבין למה זה 42 מסעות. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לקחת אותנו במסע אחד? הוא שיוציא אותם ממצרים, הוא שיצא את המצרים בעשר מכות נוראיות ופלאיות ויפות, הוא שאחרי זה נותן לנו מעמד הר סיני, הוא שנותן לנו את ענני הכבוד, הוא שנותן לנו את הבאר ואת המן ואת הסלב ושומר עלינו ומגן עלינו. מה זה בעיה? תופיע אותם מסע אחד. ויסעו מרעמסס ירדן ירחו. מה הבעיה? למה צריך 42 מסעות? למה צריך 42 מסעות? זה שאלה. אז, וגם צריך להבין את המושג הזה. קודם כל, רק בשביל לתת איזה... להבין שהדברים הם לא פשטים, זה לא לקרוא עכשיו, אתם זוכרים את הזוהר, הזוהר הקדוש אומר מי שקורא פשט בתורה, הפשט זה אותיות טיפש. לא שאין מקום לפשט, אבל לחשוב שהפשט זהו, ופשט זה אותיות טיפש. זה אומר הזוהר הקדוש, זה רק סילים. חושבים שהסיפורים של התורה בכלל זה סיפורים באלמה, כמו סיפורי ילדים, כמו מיתולוגיה חס ושלום יוונית, כן, להבדיל איפה עשי הבדלות, כמו איזה נרטיב, יש איזה נטייה לומר שהקוראי התורה זה נרטיב של עם ישראל, נרטיב. זה קשקושים, פשוט, באמת, אנשים לא חכמים. ירדן ירחו, אומרים, כתוב בספרים קדושים, ירדן זה 10 פעמים שם הוויה, זה 260, ועוד 4 אותיות השורש, יפקי ורקי. יש 4 אותיות בשם הוויה? זה ירדן. זה ירדן. אתה יודע מה זה ירדן? 10 פעמים שם הוויה ו4 אותיות השורש. י"ק ו"ק. מה? לא. זה לא להגיד, צריך להבין מה זה ומה זה אומר, ויש המון מה ללמוד בדבר הזה, אבל זה רק להביא, ככה נקודה, קודם כל להבין מה זה ירדן. ירחו. ירחו. אנחנו רגילים לקרוא לירחו, ירחו, ולחשוב שאנחנו יודעים על מה מדובר. זה סתם, ניתן לה שם סתם. או אולי זה ניתן על שם זה שהיו מריחים את ריח הקטורת עד ירחו. כתוב בגמרא, בירושלמי, שהעיזים שהיו באזור שם היו מתעדשות מריח הקטורת. עד כדי כך היה ריח הקטורת חריף שהיו מריחים את זה שם, ולכן אולי זה נקרא ירחו. אולי. אבל אנחנו בגמרא בסנהדרין תדגים על דף ב', אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא ירחו, שהוא מתייחס לא פחות ולא יותר למלך המשיח. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כן, אומרת הגמרא ככה, דכתיב שמו דואג האדוני אביר הרועים אשר לשאול משיח, השם שאול משיח, דכתיב ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דב ויראת השם וגומר.
על מי נחה?
על המשיח. המשיח, אומרת הגמרא משיח, רגע, חכה, סבלנות, לא קופצים, יש גמרא, קוראים גמרא. אז עכשיו יש פסוק שהגמרא מביאה לתאר את משיח. מי זה משיח? ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם וגומר. אוקיי, כמה מביאה הגמרא, מה הפסוק המלא אומר? תשמעו, יש לי פה בגמרא את הפסוק המלא, אני אצטט לכם אותו כולו. לא, אין לי פה את ה... זה לא גמרא עם הפסוק המלא. אוקיי, הוא כתיב ועריכו ביראת השם. אמר רבי אלכסנדרי מלמד שתינו מצוות ויצורים כרחיים. רבא אמר דמורח ודאין, הוא מריח ודן. אתה רוצה לדעת מה זה משיח? סימן למשיח, הוא באים לתן השניים לדין, הוא דן לפי הריח, לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע, לא למשמע זנב, אלא בעריכו ביראת השם. אומר על זה התוספות, רבא אמר מהי בעריכו דמורח ודאין, שמריח באדם ושופט ויודע מי החייב, שנאמר לו למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, ואפילו אחי ושפט בצדק דלים כגון על ידי ערכה. היו בין שניים לפניו, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, מילה נגד מילה. באים לפני משיח, משיח לא צריך לחכות לכלום, משיח מסתכל עליהם, עושה עיניים, שם התמים באוזניים, לא צריך גם לשמוע. סליחה, אומר, אתה חייב, אתה זכאי. יש לעבירה, לגזלה, יש ריח לא טוב. משיח מריח אותו. זה משיח, ועריכו ביראת השם. דמורח ודאי, שהוא מריח ודאי. אז מה, אז ירדן יריחו, אנחנו בכלל מדברים בכלל משיח. יריחו זה ועריכו ביראת השם. זה היציאה ממצרים, עד הגאולה, כל המסעות של עם ישראל, כל המסעות שעם ישראל יעבור בכל הגלויות, אלה מסעי בני ישראל, כל המסעות שעם ישראל יעבור בכל הגלויות, קודם כל ברמה הלאומית, אלה מסעי בני ישראל, זה כל המסעות שעם ישראל יעבור בכל הגלויות. זה לא דבר פשוט, הדבר נרמז להפליא. הרב מזוז בעל הכיסא רחמים, בעל הכיסא רחמים דורש את זה על פי ספרים, אומר אלה מסעי בני ישראל, זה כל הגלויות. אלה א' אדום, מם מדי, מה יש מסעי מם מדי? אלה מסעי בני בבל, בית בבל, ישראל יוון, כל הגלויות, יש כל הגלויות במסעות האלה. ולכן זה ויסו ויחנו, מגיעים, מטלטלים את עם ישראל ממקום למקום, עם ישראל נרדפים, עם ישראל חייבים לעבור, מגרשים אותם, כן? אין מנוחה בשום מקום. אלה, אומר בעל הכיסא רחמים, אלה נוצריקון הנסתרות להשם אלוקנו. הנסתרות ה' להשם למד אלוקנו א', אלה מסעי, הנסתרות להשם אלוקנו. גם אדם לא יודע, אנחנו לא יכולים לנחש מראש מה יעבור על המסעות. אי אפשר לנחש, זה הנסתרות להשם אלוקנו. צריך לדעת שחלק מהחיים היהודים הלאומיים שלנו היה צריך לעבור במסעות שונים ושונים. צריך לנסה להבין למה זה ולהבין מה זה המסעות האלה, בלי להיכנס עכשיו לכל מסע בפני עצמו, אלא רק להבין בגדול. אבל עם ישראל צריך לעבור את המסעות האלה. עם ישראל היה צריך ללכת וללקט את הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים של אדם הראשון, ללקט את ניצוצות החיות מהמציאות כולה, ובתוך כך, ובתוך כדי זה להעלות בכלל את כל המציאות לרמה אחרת של חיים, לרמה אחרת של מודעות. מה שרואים בחוש בעיניים, אפשר לראות את זה, שבכל מקום שעם ישראל הגיע אליו, שיהודים הגיעו אליו, המקום עלה רמה, המקום התרומם. רוחנית, המודעות של האנשים התפתחה. שימו לב, במקומות שלא היו יהודים, חוג'ונגל, לא היו יהודים. הם נשארו מאוד מאוד פרימיטיביים עד היום הזה. לא קרה להם שום דבר. חוץ צפון הכדור, לעומת דרום הכדור. בצפון הכדור היו הרבה יהודים, בדרום הכדור פחות. תראו איזה הבדל יש בהתפתחות. איפה שיהודים הגיעו, המודעות עלתה. כחלק מהצורך בגלות היה כדי שאנחנו נגיע למקומות ונעלה, עם העלאת המצוות, נעלה את המקום כולו, נעלה את התושבים. האמנת האל, אמונה באל אחד, מונותאיזם. יהודים הגיעו למקומות מסוימים, ושם התחילה לשרוד הדת המונותאיסטית. עכשיו זה יכול להיות שזה תוך כדי מלחמה ביהודים. אומרים שמלחמה זה דרך לצמוח. זה דרך לצמוח, ששניים מתנגשים אחד בשני, בדרך כלל אחד מנצח ואחד לא, אבל הרבה פעמים גם שניהם לא מנצחים, ושניהם מתחזקים מזה. זה נקרא לפעמים, אנחנו קוראים לזה סיעור מוחים. מה זה סיעור מוחים? יושבים שניים ומנהלים ביניהם ויכוח, שאחד מנסה, נלחמים זה בזה, אתבהב בסופה. ומנהלים מלחמת עולם, יושבים על הסטנדר, וזה אומר בזה, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו, ולפעמים זה בצעקות רמות ויותר. אבל מתוך ההתנגשות הזו, מתוך המלחמה, מה קורה? הלחמה. הדברים מולחמים. נהיים בסוף, נהיה דבר אחד יותר חזק, יותר גדול מהסך הכל שלהם. אז נסתרות לאשר אלוקנו, איפה? במסעי. מסעי זה גם נושא ריקון, אומר בעל כיסא רחמים. נושא ריקון מאוד 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 יפה. איסורים מחפרים, עוונות ספק. מה הכוונה איסורים מחפרים, עוונות ספק? כתוב בספרים קדושים שגלות, שאדם נטרד ממקום למקום, ממקום עבודה למקום עבודה, מדירה זו לדירה אחרת וכו', זה סוג של גלות. סוג של גלות. אדם שהפרנסה שלו בחוץ לארץ, צריך לנסוע מדי שבוע או לעתים קרובות לחו"ל, זה סוג של גלות, הוא נטרד ממקום למקום, אין לו מקום אחד שהוא יושב בו. אז זה מחפר על עוונות, אבל איזה עוונות זה מחפר? שהוא לא יודע עליהם. ואיסורים מחפרים עוונות, איזה עוונות של ספק, שהוא לא יודע אם הוא עבר עבירה או לא עבר עבירה, הוא לא מודע לזה או שהוא לא בטוח שזה עבירה. כי אם אתה יודע שעברת עבירה, אז הדרך לחפר על עבירה זה לעשות תשובה, ולא לעשות דווקא בגלויות. על מה הגלות באה? אתה אומר ריבונו של עולם, אני לא יודע אם עברתי עבירה או לא, עכשיו אני צריך לעבור איזושהי תיקון, איזושהי גלות. חסידים ראשונים הייתה ביום שישי, היה יום ההילולה של הרמק, רבי משה קורדוברו, הוא הוציא ספר נקרא ספר הגירושים. ספר הגירושים זה לא איך מתגרשים מאישה, חס ושלום. ספר הגירושים זה איך עושים גלות מרצון, מתגרשים ממקום המגורים, מגורשים ממקום המגורים, ואיך עושים את זה כדי שזה יהווה תיקון לכל מיני דברים, כל מיני עוונות, כאלה של ספק. פעם, קובלים, זה היה דרך התיקון שלהם, שהם היו עושים גירושים, היו בגלויות. קחו את האחים הקדושים, רבי זושה ורבי אלימלך, קחו. אחרים, בקיצור, יש רבים, ממש רבים, שהם היו עושים לעצמם גירושים כאלה. עוברים גלות לגלות, עושים להם מסעי. האיסורים שבמסעות האלה, אדם צריך לקבל אותם באהבה. קבל אותם. בכלל, אדם צריך לקבל איסורים באהבה. איסורים צריך לקבל באהבה. זה ודאי לא דבר נעים שאתה נטרד ממקום למקום. וצריך לקבל את זה באהבה, כי כל איסורים שלא מונעים לימוד תורה, צריך לקבל באהבה. כך כתוב בספר. אף אחד לא ממש פשוט, אף אחד לא דיבר על פשוט בכלל. איסורים אף פעם זה לא דבר פשוט. אף פעם. איסורים זה איסורים, אם זה היה פשוט, זה לא נקרא איסורים. זה נקרא איסורים כי זה לא פשוט. ולקבל אותם באהבה, זה דבר מורכב. כותב הרמ"ק בתומר דבורה, ולא רק הוא כותב את זה, זה מופיע בראשית חוכמת תלמיד הרמה, זה רבי אליהו דידש, מופיע בספרים חשובים מאוד, שאיסורים צריך לקבל באהבה כל זמן שהם לא תורדים את האדם מלימוד התורה. אם אדם יש לו מעליבים אותו, חולקים עליו, זה מאוד מצער, מאוד לא נעים, יכול להיות מאוד לא נעים, מאוד לא נעים, אבל זה לא... הוא לא שורא לו שחד שלום חולה ומאושפז באיזה בית רפואה, לא יכול לזוז, לא יכול ללמוד, לא יכול לתת כלום. סייר, רופאים סייר, שטח ספר, שתלמד מה הבעיה. זה לא מבטל אותך מתורה, לא מבטל אותך מתורה, קבל את זה באהבה. רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, הגמרא מספרת שהיה, הוא היה איש עבה, איש עבה, איש גדול, עב בשר וגדול, והוא כל ערב היה הולך לישון, היה אומר איסורים בואו אליי, איסורים בואו אליי, כל הגוף שלו, לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, היה מתמלא בפצעים נוראים, מלאים מוגלה, וכולו היה זב כל הלילה את הצרירים האלה ואת המוגלות האלה על הסדינים. אשתו הייתה בא בבוקר, הסדינים, הכל ספוג במולה. מנקה, היה אומר, שורים אני צריך רק ללמוד, הופ, עוברים ממנו, מנקש את החיים. ביום כולו יפה זך את האור, בלילה שורים באו אליי, מתמלא, ואשתו עוד פעם שכה זה. יום אחד היא שמעה אותו, אומרת, שורים באו אליי. אה? לא, היא לא, זה היה איסורים שלה, איסורים שלה, אני לא יודע אם הם היו גאווה, לא יודע, אבל אמרו לו, אני לא מסכימה, תגיד לי, מה אתה עושה? אבל ככה הוא מתייחס לאיסורים, האיסורים היו בשבילו מתנה, חפרים עליו, ולא מבטלים אותו, זה היה שהולך לישון, זה לא מבטל אותו מלימוד התורה, ברוך השם, תקבל את האיסורים, היה קורא להם, החי ורעי, בבא מנפיע שם. יש את הסיפור הזה. היה קורא לו, החי וראי הוא היה קורא לאיסור. למה הם זקחים אותו ולא מבטלים אותו מלימוד התורה? באים מתי שהוא אומר, הולכים מתי שהוא אומר, הכל בסדר. אבל זה איסורים. זה נקרא איסורים של אהבה שהם לא מבטלים מתורה. זה איסורים. הגמרא אומרת, אדם שעבורים עליו 40 יום בלי איסורים, שידאג. שידאג. כנראה תקבל שכרו בעולם הזה. איסורים. עכשיו תהיו רגועים, אין פה אף אחד ש-40 יום עברו עליו בלי איסורים, אין דבר כזה. אדם רוצה להוציא מטבע של 5 שקלים, מכניס יד לכיס, מוציא מטבע של 0.5 שקל, זה איסורים. זה נקרא איסורים. אז כולם יש להם איסורים, והוא חושב, העיר עצמם שהם יהיו האיסורים, תמיד איסורים של אהבה, לא איסורים אחרים שלא מבטלים אותם מלימוד התורה. מכל מקום, מה שאנחנו רואים שהמסעות האלה ברמה הלאומית זה בכלל אנחנו מדברים על מי היציאה ממצרים ועד להיות משיח צדקנו, כל הגלויות, כל האיסורים, כל הפרעות, כל הזה, הכל נרמז בתוך המסעות האלה, והתכלית המסעות זה ירדן יריחו, עד בריחו ביראת השם, עד משיח צדקנו שבאמת יעשה שימוש בחוש הריח, ואני לא ארחיב פה כרגע, אבל למדנו מדוע זה דווקא חוש הריח, חוש היחידי שלא נפגם בחטא אדם הראשון, הוא נשאר כמו בזמן אדם הראשון, חוש הריח נשאר טהור ולא נפגם. כל יתר החושים השתתפו באכילה מהעץ, וכולם נפגמו וירדו, נפלו, נשברו, חוץ מחוש הריח. ויש עוד להרחיב בדבר הזה הרבה מאוד, מה זה העניין של הריח, את הריח לוקחים מהאף, האף ממוקם ככה שבסיס הריח הוא מנקודה מבוך שאפילו מעל העיניים, יותר גבוהה מהעיניים. זאת אומרת, אם אתם זוכרים שהראש זה ג' ראשונות, זה בעזרת השם נלמד בשיעור בתומר דבורה, יש בשבת, כל שבת, שעה לפני מנחה, שיעור בתומר דבורה. מי שעושה מוזמן כמובן. אז בשיעורים שם אני אדבר על זה ברחבה. אבל פה רק אני אזכיר שהריח זה מקום מאוד מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה בג' ראשונות, והאף זה דבר חשוב, וכו' וכו' וכו'. מה זה בדיוק האף והחותם, ואף זה גם לפעמים כעס, נכון? מצד אחד. אבל צריך לדעת שהממבט הזה זה לא דבר סתם, זה לא, המסעות האלה הם לא דבר סתם. וגם בחיים של האדם הם לא דבר סתם, גם בחיים שלנו הם לא דבר סתם. קודם כל, צריך לדעת ש... למספר 42, המספר 42, מבית, הוא מספר בעל משמעות. נכון, אנחנו נראה בפרשה 42, הרי מקלט שנמצאו ללוויים, דווקא 42. יש שם של הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא שם בן ממבט. בספרים שכתוב שם בן ממבט זה מדברים בדרך כלל על שתי שמות. ראיתי גם איזה עריכות שכתב הרב הגולה, כן, מהכותל, לא, גולה, זה שאולך עם חי, שיהיה בריא, צדיק, הרב עדס, הוא כותב ספר בזה, הוא סופק שם בביאור על מה זה שם בן בית שכתוב בספרים, הוא אומר שיש כמה שמות כאלה, שם אחד כולם מכירים, זה עין הביקוח, עין הביקוח, זה נדבר עליו מיד, והשם הפחות מוכר, שהוא יותר ביסודי לקבלה, זה הוויה פשוטה, י' כבר תזה ארבע אותיות, הוויה במילוי, שכותבים את זה במילוי, זה עשר אותיות, י' ו' ד' ה' י' ו' ה' י' עשר אותיות, והוויה במילוי דמילוי. עכשיו שאני ממלא את היוד, עוד פעם, אני כותב את היוד של היוד, יוד ובדלת, וכן על זו הדרך. ממלא את האותיות של אותיות המילוי, אז זה יחד זה 28 אותיות, 4, 10 ו-28 זה בדיוק 42 אותיות. אז נוצר שם אחד ארוך, שיש בו 42 אותיות. 4 אותיות שם הוויה, פשוטות, 1, 2, 3, 4. וכן המילוי של שם הוויה, 10 אותיות. ואחרי זה המילוי של המילוי, 28 אותיות, ביחד יש שם אחד ארוך שהוא 42 אותיות. אנחנו גם מכירים את שם, מה זה מנבט בכלל? אומר אריזל על פרשת מסעי, יש לו בליקוטי תורה, יש לו שורה וקצת. אומר ככה אריזל, פרשת מסעי, הנה נזכר בכאן מנבט מסעות. זה פרשת מסעי, זה מה שיש לו להגיד. והוא, שישראל יצאו ממצרים בכוח שם מנבט. אתה נזכר בפרעו ביד חזקה בשם מנבט דגבורה ישלכם. אנחנו יודעים שפרעו ישלח את הקדוש ברוך הוא אומר שפרעו ישלח את עם ישראל ביד חזקה, נכון? הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל ביד חזקה. אז יש יד הגדולה, יד החזקה ויד רמה, שלוש ידיים יש נזכרות בסיפור יציאת מצרים, יד גדולה, יד חזקה ויד רמה. יד חזקה, יד גדולה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. גדולה זה כנגד חסד, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. וגדולה כנגד חסד, חזקה, חוזק, תוקף, זה עניין של גבורה. ורמה, רמה זה יד האמצעית. שלוש פעמים יד, י' ד' שלוש פעמים 42, שלושה ידיים, זה מה שרומז פה הרביזה. יש שלושה ידיים, עכשיו זה נשמע דברים ארטילאיים, תראו איך זה יורד עכשיו לקרקע המציאות. יד נקראת יד משום שיש בה 14 פרקים, יש 14 פרקים ביד, לכן היא נקראת יד, י' פרקים. תראו, כולם, אני מפתיע לכם, כולם יש 14 פרקים ביד, לכן יד נקראת יד. שתי ידיים זה כוח, וגם ידיד זה י' ד', ידיד. כשאני רוצה להעביר כוח למישהו, מה אני עושה? לוחץ לו את היד. לכן יש עניין גדול שאדם יורד מהתורה, עלה לתורה, יורד מהתורה ותהיה מצווה, ילחץ ידיים לקהל, תעביר להם כוח, תעביר מהכוח שקיבלת שם, תעביר כוח. אז יש יד ושתי ידיים זה כוח או ידיד. ידידות נמדדת בלחיצת יד, נכון? שאתה לא רב עם מישהו, אתה אומר, אני לזה לא לוחץ את היד. בגדיל, אל תלחץ את היד. אלא מה? מה העניין של לחיצת היד? זה שאתה ידיד עם מישהו. אתה נותן לו יד, אז היד שלו והיד שלך יוצרות ידידות, ידיד. אבל יש יד שלישית. היד השלישית היא יד רוחנית, כמו קו האמצע, היא בלתי, היא וירטואלית, היא לא באמת קיימת פיזית, אבל כולם מכירים אותה וכולם משתמשים בה. מה היא? זה אם אדם יכול להרים ביד ימין נניח 20 קילו וביד שמאל 17 קילו, אז היה טבעי שבשתי ידיים הוא יעלו 37 קילו. אבל כל אחד יכול לעשות את הניסוי הזה, ויורא שבשתי ידיים הוא יכול להרים 45 קילו. יותר מהסך הכל של כל יד ויד. כתוב בספרים שהכוח הזה נותר על ידי היד רמה, היד השלישית, שהיא השיתוף של שתי הידיים. זה אגב גם הכוח של בעל ואישה יחד, גם הכוח של שני שותפים יחד, שמייצרים בידידות, בכוח שהמשותף שלהם יד ועוד יד, הם מייצרים משהו, כוח שלישי, שהוא בסך הכל יותר גדול מהכוח של כל אחד ואחד מהם בנפרד, או ומהייחוד שלהם ביחד, ומסך כל הכוחות שלהם כפרטים ביחד. זה היד. אז מה זה הממבט משאות? זה השם, אומר האריזל, שאיתו הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים, והוא רומז לכוח הזה שהוא כוח רוחני. היו אירועים פיזיים, אבל הכוח שהוציא את עם ישראל ממצרים זה בסך הכל כוח רוחני. ויש, צריך לדעת, יש את העניין הזה של שם בן ממבט שעושה נפלאות, השם הזה. חז"ל, כשהם רוצים ללמד אותנו עילוי בתפילה, אנחנו תמידים שבשחרית אנחנו עולים ארבע עולמות, עולים מעולם לעולם. תפילת שחרית זה מסע, אנחנו עושים מסעות בתפילת שחרית ועולים מעולם העשייה עד עולם האצילות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אנחנו עושים את העלייה הזו. העלייה הזו נעשית ומושגת במיוחד על ידי שם בן ממבט. מה זה שם בן ממבט השני? הזכרנו שם בן ממבט אחד זה שם הוויה, מילוי שם הוויה 10 אותיות, ומילוי זה מילוי 28 אותיות, ביחד 42 אותיות, ממבט. אבל יש שם בן ממבט הכי מפורסם, כולם מכירים אותו, זה השם שנוצר מאנה בכוח, מהראשי תיבות של שבעת הפסוקים האלה, שיש בהם שש תיבות בכל פסוק. הראשי תיבות של שבעה פסוקים, שש תיבות בכל פסוק, זה שבע כפול שש, 42. 42 אותיות, שמסודרות בקבוצות של שש אותיות. שבע, זה שש אותיות בכל פסוק, נכון? תיבות זה מילים, והראשי תיבות של המילים נותנים לנו קבוצות של שש אותיות, שבעה פסוקים. הפסוק הראשון זה אנה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, אז הראשי תיבות זה א', ואחרי זה ב', ואחרי זה ג', ואחרי זה י', ואחרי זה ת', ואחרי זה צ', בכספי. הפסוק השני זה קבל רינת עמך תגבנו תערנו נורא, כל אחד יחשב לעצמו את הראשי תיבות, אני לא רוצה לחזור על השמות, זה שמות חודש. הפסוק השלישי זה נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרם. הרביעי זה בריכם תערם רחמי צדקתך תמיד גומלם. החמישי זה חסין קדוש ברוב טובך נאל עדתך. השישי זה יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך. והשביעי זה שמרתנו קבל שמצאתנו יודע תעלומות. אוקיי, זה כל אחד מכיר את זה. עכשיו נוצרו לנו הראשי תיבות הללו. אז הפעם הראשונה שאנחנו משתמשים בשם הזה כדי לעלות בעולם להכין את עצמנו, לעלות מעולם הבריאה לעולם היציאה, זה בקורבנות. בקורבנות אנחנו אומרים אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, לא כדאי לוותר על זה, יש בזה כוונות עצומות, פשטיות גם שאפשר להגיד אותן ולכוון אותן וכו'. זה נלמד בסייעתא דשמיא בלי נדר בהזדמנות אחרת. אבל קודם כל בעצם זה שאדם אומר את זה ומכוון, רק מצייר את תמונת האותיות הראשי תיבות הללו בראשו, אמר פסוק אנא בכוח, שאומרים צריך להגיד בקבוצות של שתי אותיות, כשמסתכלים, כשרואים, כשמכוונים באותיות של שלוש אותיות, בקבוצות של שלוש אותיות. אומר אנא בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צרורה, רק יצייר לתמונת האותיות, ישווה אותם לנגד עיניו, זה נקרא מכוון, יכוון כנגדם כמה שניות, ישתדל להחזיק את זה בתור תמונה, שנייה וחצי, שתיים, שלוש, מי שיכול יותר הוא מוכשר, אבל כמה שיותר עם הזמן אפשר להחזיק יותר. אבל בהתחלה יכוון, וימשיך הלאה לפסוק הבא, קבל עינת, עמך סגבנו, תערינו נורא, יכוון. וכן זו הדרך, עלה, הכין את עצמו לעלייה, מעולם העשייה לעולם היצירה. עכשיו הגענו לעולם היצירה. עולם היצירה, אנחנו מתחילים אותו בברוך שאמר. עולם יצירה מתחיל בברוך שאמר. בין עולם לעולם, חוץ מבין עולם הבריאה לעצילות, תמיד יש גם קדיש. רגע, נכון, אבל לא, אני עכשיו בברוך שאמר, אנחנו ביצירה זה ברוך שאמר. ברוך שאמר מתחיל את עולם היצירה. מיד אחרי ברוך שאמר, אנחנו נזמור לתודה. נכון? מזמור לתודה, ולהשם כל הארץ וכו'. מזמור לתודה, חוץ מהמילה מזמור, מזמור זה מלשון לזמר עריסים, זה לחתוך. אז המילה מזמור היא לא חלק מהעניין, היא רק הציבורית. אחרי כן יש בדיוק 42 תיבות. בדיוק 42 תיבות, מי שירצה אחרי זה יראה, מעל כל תיבה יש אחת מאותיות שם בן בן ב', מעל לתודה א', מעל לארי הוא ב', מעל להשם ג', מעל כל י', מעל הארץ ת', מעל העבדו צדיק סופית, וכשקוראים את המזמור הזה צריך לכוון שם בן בן ב', א', ב', ג', י', ת', צדיק, ופרש עין, סין, ת', נון, נון, ג', ד', י', חפרי, שין, וכן זו הדרך. עד סוף המזמור, זה בעולם היצירה. עלית לעולם, אתה מכין את עצמך לעלייה מעולם היצירה לעולם הבריאה. איפה אנחנו פורשים שוב שם בן מבית בעולם הבריאה? בשמע ישראל. בשמע ישראל. שמע ישראל, יש, שמע ישראל מחולק לפרשייה, כמו שכולם ודאי יודעים. הפרשייה הראשונה בשמע ישראל, היא, יש בה 42 תיבות. מי ואהבת ועד ובשעריך. מי ואהבת ועד ובשעריך, בדיוק 42 תיבות. בסך הכל בקריאת שמע יש 248 תיבות. ויש עניין לכוון ב-248 התיבות האלה, כנגד רמח איברים. מי ואהבת ועד ובשעריך, לעשות תפתחו סוגריים. זה שם בן מבית. השם הזה, זה נשמע מסובך, זה בכלל לא מסובך. מה שאני אומר עכשיו זה באמת לא מסובך. כל אחד יכול לקחת סידור, לשבת 10 דקות, לשים את האותיות מעל המילים, אחרי פעמיים שהוא מתפלל ומכוון על האותיות האלה, זה כבר, זה על הדרך. אבל שתדעו רק, בקריאת שמע, הפרשייה הראשונה, מי ואהבת ועד ובשעריך, היא מכוונת כנגד הראש, וכנגד יוד בשם הוויה. כנגד הראש, חוכמה, ראש, ואברי הראש, זאת אומרת, רפואת הראש, אברי הראש, הכל נכלל בפרשייה הראשונה הזו, שם בן מבית. אחרי כן מי והיה עם שמוע, ועד וסמתם, וסמתם את דבר האלה, וסמתם, עד המילה וסמתם, זו, פה יש שם, יש פה 72 תיבות, וזה כנגד שם בן עין בית. 72 תיבות, אני לא מלמד זה, אני רק אומר לכם רק בשביל להסתבר את האוזן. זה כנגד ה' בשם הוויה, כנגד בינה, הזרועות והגוף. עברי הגוף והזרועות. אחרי זה מתחיל מי את דבריי אלה ועד על הארץ, ימי השמיים על הארץ, זה כנגד הבטן. וב בשם הוויה וזרנתם. כנגד כל המערכת העיכול, כנגד הכבד, הלבלב וכו'. זה צירופים של שם מקיה. שם כ-א' א' ואחרי זה י' כ' יהיה אשר יהיה, צירופים של השם הזה. אחרי כן יש עוד פעם 72 תיבות שהם כנגד מי ויומר השם אל משה לאמור ועד השם אלוקיכם אמת. יש עוד פעם 72 תיבות שזה כנגד המלכות בשתי הרגליים, האיבר בשתי הרגליים, ועוד פעם 72 לזה, תחברו את סך כל התיבות שדיברנו, תראו בדיוק 248 תיבות, לכן חשוב מאוד שגם החזן וגם מי שמתפלל ישמע את שלושת התיבות האחרונות שכופלים. אנחנו מסיימים, אני השם אלוקיכם, נכון? אנחנו מסיימים, אני השם אלוקיכם, ואז החזן אומר, השם אלוקיכם אמת. הוא מוסיף את השלוש תיבות האלה, למרות שאנחנו כבר אמרנו אותם, כדי להשלים ל-248, בדיוק את המספר. אבל בכל אופן יש פה שם בן מבית במי ואהבת ועד ובשעריך. והמקום בעולם האצילות שאנחנו פוגשים עוד פעם שם בן מבית זה במי ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב וכו' 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 עד מגן אברהם. זה נקרא הברכה הראשונה ב-18, יש בה 42 תיבות במדויק. וגם פה יש מקום לכתוב בסידור, כל אחד יכין לעצמו, א', ב', ג', י', ת', ת', ק', את כל הזה, וכשהוא קורא את זה לאט יכוון גם את האותיות האלה שהוא שם בן מבית, הוא עלה עם המעלית לעולם האצילות. בקדיש עצמו יש 42 תיבות. בקדיש עצמו, אם אדם מוריד את ה... בחייכון ובמכון, חיי בכל בית ישראל, שאריזה לומר שזה לא חלק מהקדיש, אלא תוספת, אז יש בדיוק 42 תיבות. ואנחנו אומרים בהשתבח, בהתפאר, בתרומם, בהתנשא, בהתהדר, בהתעלה, בהתהלל, 7 פעמים ואותם שם בן רומז לשם בן 42. בקיצור, יש המון מה לדבר על זה. זה שם מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מסוגל. אדם נמצא בצרה, אדם צריך עזרה, אדם רוצה לזכך את הראש רוחנית, אדם יחזור על שם בן מבית כמה פעמים, הלוך בשוב, הלוך בשוב, אז ברוך שם גודל חופה יסיים, ברוך שם גודל חופה מלולם בעד, יתחיל עוד פעם, אנא בכוח, גדולת ימיניך וכו'. פלאים, זה דבר שעושה פלאים, זה כוח עצום שנמצא לנו, עצום שנמצא לנו, לא מנוצל בכלל בעולם, יחסית למה שזה אפשר, יכול להיות מנוצל. הנה, יש לנו הזדמנות, פעם לא ידעו את זה, רק יחידי סגולה. היום זו תורה שמתפשטת, אפשר להגיד אותה, אפשר להשתמש בה, חבל לא, זה פשוט חבל לא, זה כלי עוצמתי ביותר, שם בן מבית. כשאנחנו נמצאים בתפילה, אנחנו צריכים לצאת ממיצרי הגוף, לצאת מעצמנו. כל התפילה עד תפילת 18 לא עוסקת בכלל בתורכי האדם. זה הכל שבח להשם, הודיה להשם, שבח להשם, הודיה להשם, מזמורים והקורבנות, זה לא תורכי האדם. קצת תשובה לפני השם, קצת השתפכות לפני השם, קצת התבטלות לפני השם, מה אנחנו, מה חיינו, מה חזדנו, מה צדקותינו, מה כוחנו, מה נאמר לפניך, קצת משתפכים לפני השם, באים מזמור לתודה, יהי חירות, זה לא בדיוק מזמור, זה ליקוד של פסוקים, אבל ככה או ככה, אין, עד 18 אנחנו מחפשים רק לצאת ממיצרי הגוף ולשחרר את עצמנו מהמציאות של עצמנו, לצאת מהצרכים האישיים. ב-18 יש מקום, ב-18 אנחנו מגיעים לצי, אנחנו אומרים, אדוני שפתי תפתח אותי, יגידי לטבע. אומרים חז"ל, כאילו שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה תפתח לי את השפתיים ואני רק אענה אחריך. אתה תעשה לי ככה בשפתיים, בבובה, ואני אוציא את הכל אחרי מה שאתה תוציא ממני. זה קרבה, זה קרבה אינטימית ביותר לבורא. ברוך אתה, בלשון נוכח. ככה פותחים מסירת 18. זה קרבה, אנחנו רוצים להשתחרר מהמציאות שלנו ולרכוש לא מציאות, אלא לרכוש תכונה שדומה לשל הבורא. אנחנו בתפילה מתעלים, עולים, רעים מעולם לעולם, מתעלים. לעלות מעולם לעולם זה הכוונה לרומם את המודעות. לרומם את המודעות, זה לא באמת איזה מקומות פיזיים שאנחנו עולים אליהם. זה לא מעלית, זה לא אסקלטור בקניון, כן? כשאנחנו מדברים על מעליות, מדברים על זה, אנחנו מדברים על שינוי במודעות, שאדם אומר אנא בכוח, הוא משנה את המודעות. וכשהמודעות שלו משתנה, המציאות משתנה. רק זה מכשירים עוצמתיים לשינוי המודעות. עוצמתיים ביותר, כשאדם רואה את האותיות האלה, הוא לא אותו אדם אחר. ואל תחפשו להבין את זה בכלל. אפשר להבין את זה, אבל בשביל להבין זה צריך ללמוד הרבה הרבה זמן. לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא חודשיים. הרבה זמן. אפשר להבין את זה, יש כאלה שמבינים את זה ויודעים את זה ועושים את זה ופועלים את זה. אבל זה לוקח הרבה זמן. רק ברוך השם, זה עובד גם אם לא מבינים. זה היפה. זה כמו מתנד. כן? יש לנו מתנדים רוחניים, אני מסתכל על האותיות, שהצירוף א', ב', ג', י', ת', ת', כמו פי היחד, זה מניד משהו רוחני. וזה עושה שינויים רוחניים. אתם מוזמנים לנסות. אני אומר לכם, אתם מוזמנים לנסות. זה לא לנסות את הקדוש ברוך הוא. זה לנסות את הכלים שהוא נתן לנו לראות שהם עובדים במציאות. הם עובדים במציאות ב-100%. 100%, אין סיפשושים.
טוב לכל דבר?
לא, יש כל שם טוב למה שאומר, אבל ודאי שזה יותר טוב להגיד מה שלא להגיד, לא משנה מתי. בעת יציאת הנשמה שהולכים אחרי אהרון, אומרים מעט מאוד, מעט מאוד מזמורים או דברים. יש בדרך כלל מה אומרים? יושב בסתר עליון ואנה בכוח. ואנה בכוח. למה זה מניס את המזיקים, זה מעלה את הנשמה, זה המעלית הזו שאנחנו מדברים עליה? אנה בכוח. אבל זה בכל זמן, בכל זמן. לכן בני אשכנז אומרים אנה בכוח גם בזמן מנחה. בין הקורבנות לבין אשרי אומרים אנה בכוח. יש שנוהגים, זה לא כולם, אני מסכים. יש כאלה שלא אומרים קורבנות בכלל. מתחילים ישר אשרי. לא, זה יש מנהג. לא יודעים מה הם מפסידים, הם יודעים מה הם מפסידים, לא, לא, לא הם מדלגים על זה, אבל בסדר. רק אחרי שאדם מתבטל מהמציאות הפיזית שלו, מבטל את הכרחים הגופניים שלו, לא שוכח מהם, לא מדבר עליהם, רק מתרכז בהשם, בדבקות, בהתבטלות וכו', אז הוא יכול להגיע באמת לתפילת 18 ולהתחיל לשאול את הצרכים הגופניים שלו, המציאותיים שלו. ככל שאדם עולה בתפילת 18, ככל שהוא מתעלה, ככל שהוא הוא מתרחק מנקודת המוצא שלו של אתמול. היום יום חדש, מחר בבוקר יום חדש, אני מתחיל את המסע ומתרחק מהאתמול שלי. האתמול שלי היה מבחינתי כמו מצרים. כשאדם יוצא מנקודה מסוימת, אז הנקודה הבאה שהוא מגיע אליה, הוא כבר יצא מהנקודה הקודמת. הוא מגיע עכשיו לנקודה חדשה, אבל הנקודה החדשה הופכת להיות בשבילו הנקודה הראשונה שממנה הוא יוצא. אם שהוא הולך לנקודה הבאה, אז הוא יוצא עכשיו מהנקודה השנייה שהיא בשבילו הייתה הבסיס. מה אנחנו צריכים לדאוג? אנחנו צריכים לדאוג שהחיים שלנו, שהמציאות שלנו תהיה הילוך, תהיה התקדמות, תהיה מסע. שזה יהיה מסע, שזה יהיה מציאות שאתה יוצא מנקודה אחת שהיא בבחינתך מיצר עם מצרים. אתה מגיע לנקודה שבה יצאת ממצרים, לכאורה אתה כבר במרחב, אבל המרחב של אתמול צריך להיות לך היום כמו מיצר, ואתה צריך לשאוף אל הנקודה הבאה שהיא מבחינתך לצאת מהמיצר של היום. זה מסע חדש. עכשיו יש, אפשר להסתכל על החיים של האדם בגדול, אז יש לו, הוא יוצא מהרחם ואחרי כן הוא יוצא מרחם לעולם הזה, בעולם הזה הוא יוצא, הוא נכנס לענקות, הוא יוצא לענקות, הוא נגמל, זה יציאה ממצב למצב, ואנחנו יוצאים הרבה פעמים, יוצאים וחונים, יוצאים וחונים, יוצאים וחונים, יוצאים וחונים ומתקדמים, נכון? בלי כל כך הרבה ברירות, חייבים להתקדם. אותו דבר קיים גם מבחינת המודעות שלנו, ואותו דבר קיים בכל יום. בכל יום הזה צריך לראות אדם עצמו כאילו יצא מצרים. בכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. בכל דור ודור אנחנו יוצאים ממיצר, מצרה, אל המרחב. מן המיצר קראתי יא, ענה לי במרחב יא. ההוכחה שאדם לא הגיע לתכלית העילוי, שאדם יכול להגיד, אני כבר 54 שנה, אני מדבר על עצמי, אני 54 שנה כבר עושה את ההתקדמויות האלה, די, הגעתי כבר, זהו, הגעתי, אני בירדן יריחו, שחרר. חבר'ה אומרים היום, שחרר, תרפה, עזוב אותי, אל תלחץ, אני כבר הגעתי לתכלית, אני כבר, זהו, סיימתי, אני בירדן יריחו. אומר הבעל שם טוב, תכלית. ההוכחה שאדם לא הגיע לתכלית העילוי שהוא עדיין רואה רע אצל זולתו. צריך להיות בטוח ב-100% שלא הגעת לתכנית, תסתכל סביבך. יש מישהו בחיים שלך, יש משהו במודעות שלך שהוא לא טוב, לא הגעת לתכנית. ירדן ירחו שם הכל טוב. אתה רואה רע, מריח רע, שומע רע, אתה עוד לא מושלם. לא הגעת לדרים, תהיה רגוע, יש עוד מסע לעבור, עוד מסע, עוד שניים, אולי עוד 42, יש עוד ללכת, יש עוד ללכת, יש עוד להתקדם, יש עוד מצרים לצאת מהם, מצרים זה לא נגמר, לכן מצרים זה לשון רבים, לכן המסעות זה לשון רבים, מצרים זה לא מיצר אחד לצאת וזהו, זה בין שגמרנו, מצרים זה מיצרים כל הזמן קיימים, כל הזמן, ברבים, 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 מצרים זה ברבים, ברבים, אתה תסתכל, בוא נראה, הגעת הביתה, פתאום משהו לא מצלח בעיניך. ראית כלים בכיור. אור, כלים בכיור. אתה לא מושלם. מיד, צריך להתנוסס דגל, אתה לא מושלם. למה? כי ראית כלים בכיור. זה מפריע לך? זה לך לא טוב? סימן שאתה לא מושלם. אגב, באמת, אם מישהו רואה כלים בכיור ולא מרגיש עם זה נוח, הוא מוזמן תמיד לשטוף אותם. זה פתרון כל כך פשוט. כל כך פשוט. מפריע לך מאוד. למה שתהיה מופרע כל כך הרבה זמן? וזה פשוט תעמוד, תשטוף. זה נגמר אחרי 5 דקות, מניסיון אני אומר לכם. זה נגמר, לא משנה כמה כלים בכיור, זה נגמר. כמה כיור נכיל? כמה הוא נכיל? 5 דקות נגמר. עכשיו יש כיור נכיל, תהיה רגוע, מה הבעיה? זה קשה לעצלנות, זה קשה לעוד דברים. זה קצת גאוותנות. כשאתה אומר, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלה. זה קצת רשות. קצת. זה הרבה, כן, הרבה רצון לקבל לעצמו. אני עכשיו חכה שיתנו לי, לא מחכה לתת. אני באתי לתת, באתי הביתה אחת שיתנו לי. תביאו, תסדרו שולחן, תנו אוכל, תנו שקט, תנו טלוויזיה, תנו תרשלה, תנו לי, תדליקו מזגן, תעשו לי. עכשיו אני אעמוד לעשות כלים. אני עייף. אני שצוחק, יודע למה. אני עייף. מה, לא מבינים את זה? כל היום עבדתי. זה בדיוק רצון לקבל לעצמו. הדרך הכי טובה לצאת מהעייפות, הכי טובה, זה לעשות כוח התנגדות ולצאת לריצה קלה מסביב לבלוק. מפתיע אותם שאדם עייף בריצה קלה, חוזר הביתה רענן, מוכן לעוד 4-5 שעות של עבודה ופעילות לזה. זה בדיוק עצת היצר הזו. אני אלך לישון חצי שעה ומתעורר אחרי 3 או עד הבוקר. לא נחים, באמת, לא, זה לא פותר בעיות של הרנות השינה. אלא מה שיפתור את הבעיה, הזו, אני מדבר על הרנות הזו, הספציפית שדיברתי, שאתה מגיע הבית. אתה רוצה באמת להתעורר, אתה עושה שזה ספורט. לפני שאתה מגיע הבית, אתה עושה ספורט, אתה מתעורר. אתה מגיע הבית הרענן, נמרץ, מוכן לכל אתגר ולכל משימה. ויש משימות. אם הגיל, המשימות משתנות, אבל הן קיימות כל הזמן. קיימות כל הזמן, לא צריך לרתע מזה, זה חלק מהעילוי במסעות האלה, זה שאתה עולה. וככה כמו שבשם מבית, כל שם הוא גבוה, הוא מעלה, הוא יותר גבוה מהעלייה, הוא דרגה יותר גבוהה מהדרגה הקודמת לה. והדרגה הקודמת לה היא נחשבת מיצר ביחס לדרגה הבאה. הדרגה הבאה היא נרחב ביחס לדרגה הקודמת, כמו בשם בן באמת, כך גם במסעות. כשהם יוצאים מהמסעות והולכים ממסע למסע, אז כל מסע הוא מצרים ביחס למסע שבא אחריו. והמסע שבא אחריו הוא מרחב. אז הם יצאו מרמסס לסוכות, נכון? רמסס זה היה המקום הכי נמוך שהם היו בו, זה מצרים. נקרא לזה בפרפרזה, מצרים הקלאסית. זה מצרים הקלאסי. ואחרי כן זה מצרים שזה המיצרים הנוכחים שלי. יצא מרמסס לסוכות, הסוכות זה מצרים ביחס לאיתם. ואיתם זה מצרים ביחס לפי אחרות. אבל איתם זה גם מרחב ביחס לסוכות. ואדם יכול לראות את הדבר הזה כסוג של התקדמות בחיים. ויכול לפעניח הרבה דברים שקורים איתנו, גם במבט לאחור, אבל לפעמים... אם מתבוננים היטב, משקיעים לזה קצת בהתבודדות או מה, יכול לראות גם את המסעות לעתיד. הוא יכול לראות מה המסע הבא, מה המסע הבא בחיים שלו. ולא בצורה, זה לא מאוד קשה. קצת להתבודד, קצת להיות מרוכז קצת בדבר אחד, לא עם המוח עסוק במיליון דברים כל הזמן בתחומים שונים, הוא נמצא רק ויסעו בלי ויחנו. צריך גם ויחנו, המסעות זה ויסעו, ויחנו. הגעת לנקודה מסוימת, תכנה שם קצת, תקבל השגות, תבין ותתקדם הלאה. כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הכוונה היא שהצרה היא מקור הישוע. לא כי את צרה היא ליעקב ובעזרת השם השם יוציא אותו מהצרה, זה ברור שזה גם ככה, אבל כי את צרה היא ליעקב וממנה מהצרה הוא יבשר. הצרה היא הישוע, הצרה היא הישוע. אני כאן שמעתי סיפור שהיה נדמה לי בצוק איתן של איזה בחור מבני ברק שרצה לעשות איזה סיום מסכת והזמין המון דגים, הזמין המון דגים איזה מפעל כן, לעשות להם סעודה, הזמין המון דגים. בקיצור הביאו לו ארגזים של דגים, ארגזים של דגים, והוא התכוון לעשות את זה ב... ופורץ את המלחמה וכולם מודיעים לו שלא באים, והוא מחליט לדחות את זה והוא לא יודע מה לעשות עם הדגים. צרה, צרת רוע, אברך בשבילו 2,000 שקל דגים זה להיות או לא להיות, מה עושה עם דגים עכשיו? את צרה אלה יעקב וממנה יבשע. אמרה לו אשתו אשת חיל, אישה חכמה, חוכמת נשים בנתה ביתה, חכמניות נשות ישראל, אמרה לו תשמע, להחזיק את זה בתור דגים הפסדנו את הכסף, בוא נעשה עם זה גפילטה פיש. בוא נעשה גפילטה פיש, גפילטה פיש קצת לשמר, להחזיק קצת יותר מעמד בזה וזה, ונמכור גפילטה פיש. עכשיו מלחמה, אנשים יהיו עסוקים, לא יהיה להם זמן צורכי שבת, מקלטים וזה, נשתדל למכור, לפחות להוציא את ההוצאות. בקיצור עשו גפילטה פיש. כמה שנה חלפה מייצוק איתם, הם היום עסק מסגשג בבני ברק, עסק מסגשג בבני ברק. יש צרה אלי, הכל ממנה יבשע, מתוך הצרה, צרה היא הישוע. ואנחנו מכירים את הדבר הזה, לא במקרה אחד ולא בשניים, שהצרה היא הישוע, הוא שנשברה רגל פרתו. זה שמה? לא, 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 חסיד, רבי יהודה חסיד, לא? זה רבי יהודה חסיד, נשברה רגל הפרה שלו, אליהו הנביא ביקר אצלו, נשברה לו רגל הפרה, שמה יעשה בלי פרה, התכופף לראות מה הוא יוכל לעשות עם הרגל, אופ, רואה חור באדמה, היא נפלה הרגל של הפרה, איך נשברה? נכנסה לתוך חור באדמה. אז הוא מסתכל בחור, הוא רואה אוצר. הישועה באה מתוך הצרה, הצרה היא הישועה. צר, מיצר, איש צר ואויב, בעינינו הצורר היהודים, בעינינו זה נתפס כדבר שלילי, נכון? איש צר ואויב המן הרע הזה. ממנה זה אותיות מאמן, כעת צרה אל יעקב וממנה יבשע אותיות מאמן. אמן עצמו הוא הישוע, אותו יש פורים, תראו לכם לא היה פורים, מה אם עושים את זה? אי אפשר לדמיין את החיים בלי פורים, חיים מפורים לפורים. אז זה, אבל צר, מיצר, צורר, זה הכל ביטויים שאנחנו משתמשים בהם לתאר משהו שלילי, נכון? אבל תדעו לכם שהצרור, צורר היהודים, מה זה לעשות צרור? זה לקחת משהו, לקפל אותו, לעשות ממנו עיגול. מה זה עיגול? חיבור לכתר, חיבור למקום הכי גבוה שיש. הצרה, המיצר, המקום הצר, שאדם נמצא בדחק במקום צר, הוא מגלה בתוכו כוחות שהוא לא יכול לגלות אותם בשום מרחב שהוא. תן לו את כל המרחבים שבעולם, הוא לא ידע איזה כוח יש בו, איזה כוח גלום בו, כי הוא לא נדרש לכוחות האלה בכלל. מה מוצאים ממך את הכוח? מה מוצאים ממך את היכולות? זה שאתה נמצא במיצר. שצבע צר על העיר, מה הוא עושה לעיר? איך הוא צר עליה? איך הוא שם מצור? הוא עושה לסיבוב, סביבה, הוא חונה סביבה. מה זה הסיבוב הזה? זה קצר. נכון? זה נקרא לחתר את העיר גם. יש שם קצר. זה ישר חיבור לכתר, חיבור לחי החיים, חיבור למקום הכי עוצמתי שאפשר להתחבר. מה מחבר אותנו? הצר, המקום הצר, המיצר, הצורר, השופר של ראש השנה. מה הוא מביא לידי ביטוי? מן המיצר, קראתי, ענני במרחביה, במקום הרחב. שופר מתחיל צר, נגמר רחב. אני יוצא מן המיצר. אדם לא יזעק להשם אם לא צר לו. לפעמים זה סתם צר בלב, הרבה פעמים זה צר בלב, אני צר לי בלב, מה אני עושה? שב קורא תהילים, זה שונה לגמרי שאתה קורא תהילים מתוך שצר לך, מאשר סתם לקרוא תהילים, ואפילו יותר מאשר כשאתה שמח. זה נחמד לקרוא תהילים כשאתה שמח. זה באמת נחמד. אבל זה לא דומה לכשצר לך. אתה קורא את המילים של דוד המלך ומזדהים כל מילה, ובוכה להשם, ומתחנן. כל מילה הוא מדבר אליך. זה אחרת, למה? כי הצער מוציא ממך. הצרה היא המוטיבציה שלנו להתקדם. כל מקום צר מכריח התקדמות. זה כמו, אתם יודעים, יש במים, יש תופעה שנקרא קפילריות. קפילריות של המים. מה זה קפילריות של המים? זה אם אתה לוקח שם מולקולות, שלוש מולקולות של מים. בתוך, נניח שאני יודע לייצר צינור דק 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 דק, כמו ברוחב של שלוש מולקולות של מים. ואני מכניס אותם אחת וזו אחר זו לתוך הצינור הזה. מה שקורה, המים יעלו בצינור. זה איך עצים שתים מים גם בעלים הגבוהים, גבוהים גבוהים. זה נקרא עיקרון הקפילריות. מה קורה שם? שתי מולקולות לוחצות השלילי את השלישית ומעלות אותה למעלה. הלחץ, המקום הצקר, גורם לעלייה. וגם בחיים שלנו כך. שאני לוקח אוויר מהאף, מהחותם, מהריחו בעירת השם, אני לוקח אוויר ממקום צר. מכניס את כל הרעות ונפח את הרעות, זה מקום רחב. אני לוקח אותו במקום הכי צר שיש. ביחס לאוויר שנכנס ויוצא לכמויות, זה ודאי מקום צר. למה אתה תשבחו לו עשה אף כזה? מסכה, אף. תשאור, צריך אוויר. מה בעיה, צריך אוויר, בן שלי, למה לא? זה אף כזה רוחב. לא, זה צריך לבוא בצר. זה צריך להיות מקום צר. זה לוקח עכשיו רבחי. זה צריך לבוא מן המצר. זה אף. אף שואף את האבל מהפה. מהפה. זה ממחזר אותו. הפה זה מקום שאני יכול להוציא אוויר ולהכניס אוויר בכמונית הרבה יותר גדולות בזמן נתון. למה אנחנו נושמים מהפה?
אתם
יש רוח בפיהם, נכון? בדיוק ככה, כי אף צריך שזה ייכנס בלחץ, צריך שזה יהיה ממקום צר, לא או שהוא לא חשוב, הוא הכי חשוב. אף אין יסוד.
אפשר
להסתדר
גם בלי.
לא, זהו שלא, הנה עובדה, יש לך פה ויש לך אף, אתה משנה אף, למה לא מהפה? אתה לוקח ככה יותר אוויר ויותר קל להוציא ויותר קל להכניס, אבל לוקחים האף, צריך מקום צר. האף הזה מאפשר לנו לנשום מקום צר, וזה בדיוק הנקודה.
הגעתי באף חזק בספר הדרכים, היה קשה
לי מרגיש שם. נכון. אני יכול להבין אותך, אני במלחמה קיבלתי רסיס באף, בתקופה ממושכת לא נשמתי דרך האף, ואחרי כן עברתי ניתוחים פלסטיים להחזיר את האף למקום, אז עוד איזושהי תקופה לא נשמתי דרך האף, אני יודע להעריך היום כל נשימה. כל נשימה. אני אומר לכם, כל נשימה, חלום שם האף זה קטסטרופה, זה הפה מתייבש ודברים נכנסים לך ואתה בולע לפעמים רוק ומקדים כאן אלה בשת וקוראים עוד כל מיני דברים מאוד מאוד לא נעימים. כל מה שקרה זה בסך הכל, אז כרגע הוא סגר לך את האף לתקופה מוגבלת. לא קרה הרבה, מה זה האף? יש לך אלטרנטיבה עם הפה. עיניים אתה סוגר, אין אלטרנטיבה לראות. אוזניים אין אפילו אלטרנטיבה לשמוע. לכאורה לאף יש אלטרנטיבה. איסורים, איסורים, ממש איסורים. ולכן בגלל שאף הוא מקום צר, כשאנחנו מדברים על כעס, מה אנחנו מדברים על חרון? אף. כי צר זה בגבורה, זה בצמצום. אתה לוקח משהו בצמצום, כשאתה מצמצם את עצמך מרצון, מרצון, אתה משיג מרחב חדש. כשאדם צם, אז בצום הוא משיג מרחב. כשאתה עושה דין עם עצמך, אז לא דנים אותך מלמעלה. מה ממילא קורה? פתרת דין, פתחת מרחב. הפסקת מרחב חדש. לכן, צרה זה אותיות רצה. וצרה זה אותיות צוהר. חנו קשור אמרנו, זה צוהר, מסע, להבנות בחיים. זה הצוהר שנפתח פה. לא צריך להיבהל מהצרה, לא צריך להיבהל מזה שאדם מרגיש קצת צער, זה בדיוק הימים האלה, ולא סתם קוראים מצמתות מסעי, תמיד אין יוצאים מן הכלל בימי בין המצרים. אין יוצאים מן הכלל. כי זה בדיוק העניין. אתם יודעים שיש כוונות, אנחנו לא נספיק עכשיו, אנחנו סיימנו, אבל יש כוונות בימים האלה של בין המצרים, יש כוונות, סתם למדנו אותם בשיעור הזה, שהם קשורים לרצה, שאנחנו אומרים בתחילת 18, אומרים רצה. קשורים לעוד מקומות, אבל ברצה יש כוונה מסוימת. שהעניין שלה זה בדיוק להפוך את הצרה לרצה. צרה לרצה, צריך כוון, להפוך. עכשיו, לא, אין זמן, אני לא יכול ללמד את הכוונה, את השמות. אבל מספיק שאדם יחשוב, אני מתכוון להפוך צרה לרצה. בונו של עולם, אני מתכוון עכשיו להפוך צרה לרצה. זה מה שצריך להגיד לעצמו, כבר יסיים. כבר מודעות שונה, הוא קורא רצה, אלוקים וכו', אחרת. להפוך צרה לרצה, זה לפתוח צוהר לתקווה. צוהר אותיות צרה, אותיות רצה. צוהר לתקווה חדשה, לעשות את הכל ברצון, ברצון, לעשות את הכל ברצון. שלא יהיה חרון אף, למתק את הדינים. זה בדיוק הזמן הזה, זה חלק מהמסעות בחיים. אנחנו כולנו עוברים את המסעות האלה, עד המסע האחרון בעזרת השם, שהוא ביאת משיח צדקנו. בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. רבי חנניה.